אפילו אם יפקו על רגליו הנאשם נתניהו ויצהיר הצהרה שבוודאי יעבדו עליה בקפדנות כדי לדייק בדיוק מה צריך להיות מוצא פיו, ואז באופן טכני הוא יצטט את הנייר שמונח בפניו. מה הערך של הודעה כזאת? הציבור שלו ממש לא יקנה את זה, הוא יבין שאפשר אחר כך לתמרן ולהסביר ולתרץ שההר הוליד עכבר, ושהוא היה מוכן להודות במשהו שהוא כבר כמעט כלום, הוא בעצם ברמה הטכנית, והוא רצה לחסוך את הסבל והיסורים של משפחתו בהמשך המשפט, והוא רצה גם לתרום למדינה ולמפלגה בכך שהוא משחרר את כולנו מהמועקה הזאת שמנהלים את המשפט. אבל אם מישהו חושב שהוא באמת מקבל על עצמו את האחריות, אז הוא כנראה מאוד מאוד נאיבי.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את משה לדור, לשעבר פרקליט המדינה. נו ענת, מה יהיה?
יהיה טוב גיא, צריך להאמין בזה. אבל שנייה, לפני שנתחיל בחפירות הרגילות שלנו, אני רוצה להקריא לך משהו. ולשאול אותך במה למעשה מדובר. מוכן?
כן.
מנדלבלוף תופר עתיקים 100 שקלים. אביחי מנדלבליט בהצלחה מלך ישראל 100 שקלים. ופרופסור אהרון אין קלון ברק גם 100 שקלים.
זה נשמע כמו הקופירייטרים של חמל הפרופגנדה של בנימין נתניהו. מה שלא הבנתי, מה זה השווי השקלי ליד כל סיסמה, האם זה השווי בשוק הביביסטי של הסיסמאות?
שוק המניות הביביסטי? לא. Yeah. מדובר בחלק קטן, ממש ממש, מרשימת התורמים הלא תאמן, בקמפיין מימון ההמונים שיזם ינון מגל השבוע לטובת בנימין נתניהו. אני חייבת לומר לך שהופתעתי מאוד השבוע מהצלחת הקמפיין, אחרי הכל, למה שמישהו, מעריץ נלהב ככל שיהיה, ישלם מכספו עבור מימון משפטו של אדם ששווה לפי הערכות עשרות מיליוני שקלים, ועוד בתקופה כזאת, כשהקורונה משתוללת והוודאות התעסוקתית נמצאת בשיאה. מגל אמנם לא גייס בפלטפורמת הדסטארט היותר מוכרת, אלא דווקא באחת שלא הכרתי, אני מודה, שבה כך אפשר לפחות ללמוד משאר הפרויקטים, מגייסים בדרך כלל לנזקקים או לרבנים, אבל המספרים שמופיעים על המסך, זה כל פעם עולה, אז אני כבר לא מעודכנת, זה כמה מיליונים, ובאמת זה לא פחות ממדהימים, וזה מעורר גם השתאות וגם הרבה תהיות.
קודם כל, ענת, אני חושב שבנימין נתניהו נמנה על הנזקקים, כמו שאמרת, ולפי דעתי לכן אנחנו רצים בימים אלה לעסקת טיעון, אבל אנחנו נדבר על זה. אבל אני חייב להודות, אם נחזור לרישה של דברינו, ש... עבורי זה היה שבוע די קשה ומתסכל, את כל העניין הזה של עסקת הטיעון עם נתניהו, ואולי בהמשך עם עוד נאשמים בתיק הזה, אני לוקח די אישי, כמי שמתעסק בעבירות מהסוג הזה הרבה מאוד שנים.
נכון, גיא, אבל אתה תמיד לוקח את זה אישי, גם את פייסבוק וגוגל אתה לוקח מאוד מאוד אישי. באמת, נתניהו מצליח לאתגר את המערכת כבר הרבה יותר מדי שנים, אם לומר באנדרסטייטמנט, אבל גיא, אני רוצה להזכיר לך שזאת לא הפעם הראשונה שהמדינה סוערת בגלל פרשיות כאלה ואחרות. אני רוצה להזכיר לך את פרשת אולמרט, שהסירה את ישראל עם הזיכוי וההרשעה לאחר מכן. הוא על שם קרב אלים מאוד נגד המערכת המשפט על ידי אנשי אולמרט. אני רוצה גם להזכיר לך את עסקת הטיעון שניסתה הפרקליטות בהובלתו של מני מזוז לחתום עם מי שהנשיא המדינה משה קצב, שדרך אגב רק בגללו בסופו של דבר היא לא נחתמה והורשה בסופו של דבר. בקיצור, בעיניי לפחות העסקה שנרקמת או לא, אנחנו לא יודעים כרגע, היא עוד פרק בהיסטוריה שלנו.
ענת, אני לא יודע מה יהיה הלאה, אבל אם מסתכלים על העבר, אני חושב שהתיקים הנוכחיים, בעיקר 2000 ו-4000, בהם מואשמים נתניהו, שאול אלוביץ', איריס אלוביץ' ונוני מוזס, התיקים האלה נוגעים בליבת יחסי ההון שלטון עיתון בישראל, והם הביאו להרמת מסך נדירה, היסטורית, על משולש הכוח הרעיל ואולי המסוכן ביותר לדמוקרטיה. כמובן שממש במקרה, בגלל הקלטות וראיות שהגיעו, אפשר לנו להגיש לראשונה כתב אישום על הדברים האלה, אבל כנראה שהרבה מסוג הפעילות הזאת מתרחשת תת-קרקעית פה מאז ומעולם. המדינה נקרעת, במשך 3 שנים סביב כתבי האישום האלה. חצי מדינה כאן צועקת תיקים תפורים, ונתניהו כמעט מחריב את בית המשפט ואת הפרקליטות כדי להימלט. אבל בסוף מוגשים כתבי אישום, נפתח משפט, נתניהו מאבד את השלטון, המשפט מתנהל כסדרו, ואז פתאום מגיח אביחי מנדלבליט, רגע לפני שהוא מסיים את תפקידו, ממש בדקה ה-90, ומנסה לסגור עסקת טיעון. לדעתי זה מזעזע. למה לעזאזל עסקת טיעון? ועכשיו, מה אתה משדר לציבור? שאתה לא מאמין בתיקים שהפרקליטות הגישה? הרי ברור שהפרקליטים של נתניהו רצים לעסקת טיעון, כי הם יודעים שבקצה המשפט הזה נתניהו הולך לכלא. אז עזבי רגע את התיקים המורכבים של 2000 ו-4000. נתניהו קיבל מתנות במאות אלפי שקלים. כל פקיד במחלקת המים בעיריית זרנוג התחתית שלקח 20,000 שקל הולך לכלא. אז נתניהו לא ילך לכלא אחרי שהוא מסדר ויזה לארנון מילצ'ן? אחרי שהדס קליין העוזרת של מילצ'ן תבוא ותעיד, והרי עוד לא שמענו את העדות שלה, על הדרישות האינסופיות של משפחת נתניהו לטובות הנאה, זה נראה לי דבר מטורף ומסוכן.
ברור ששני הצדדים פה חוששים מהמשך המשפט, גיא, לא רק נתניהו, וכנראה שלכל אחד יש סיבות טובות לכך.
טוב, אז את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים ביום רביעי בבוקר, עדיין אין עסקת טיעון, אבל יש חשש ממשי, clear and present danger, שהיא תיחתם כל רגע. ומה שמעניין, אולי מטריד, הוא שאנחנו רואים המון אנשים שתומכים בעסקה הזאת. קודם כל, יש לנו אין ספור עיתונאים שתומכים בה, וכמו שהסביר כאן נתי טוקר בפודקאסט האינטרסנטים, באופן מעניין, רבים מהעיתונאים שתומכים בעסקה הזאת קשורים לנוני מוזס או מקבלים מסכורת מנוני מוזס, שיכול להיות גם מוטב עיקרי מעסקת הטיעון, כי אולי הוא ירוץ לסגור לעצמו עסקה גם במחירי סוף עונה. וכמובן, יש את אהרון ברק, הלוביסט של ביבי, שסייע למנדלבליט לרוץ לעסקה מבחינה ציבורית. מנגד, יש בודדים שמזהירים מהעסקה הזאת. אחד מהם הוא האורח שלנו היום, משה לדור, מי שהיה פרקליט המדינה לשעבר. לדור נחרץ. הוא רואה בעסקה כאן סכנה ברורה ומיידית לשלטון החוק. הצטרף אלינו גם לשיחה דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של דה מרקר, שגם הוא הזהיר לאורך כל השבוע מהעסקה הזאת.
כן, ויחד איתם ננסה להבין את המוטיבציה של כל אחד מהצדדים לחתום על העסקה, את המשמעות של עסקה כזאת למעמדה של הפרקליטות, ואת המסר שעולה ממנה לחשודים אחרים, גם בתיק הזה, כמו שאמרת נוני מוזס, וגם בתיקים אחרים שמתנהלים, ואת ההשלכות שעלולות להיות כתוצאה מכך לשלטון החוק בישראל.
מיד מתחילים אחרי הפרסומת.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום משה, שלום עידו.
שלום,
שלום וברכה.
משה, לפני שנצלול לתוך האירוע, ככה לטובת מאזיננו, אולי תספר לנו קצת את הביוגרפיה שלך, מהילדות בקיבוץ מצובה ועד ההחלטה לפני יותר מ-40 שנה, להצטרף לפרקליטות, ובסופו של דבר גם לעמוד בראשה.
בגיל 6, כשעוד לא ידעתי מה זה משפטים, אבל ראיתי סרטים בשחור לבן בקיבוץ, שלא הבנתי אותם, כבר אז החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, לעמוד בצידו האחד של האולם, ולהופיע ולטעון אחרת מזה שנמצא בצד האחר. אחר כך קראתי את ספרו של סמואל לייבוביץ', והשתכנעתי שזה המקצוע שאני אבחר בו. אני רוצה להיות סניגור, ולהגן על נאשמים חפים מפשע, שעל לא עוול בכפם, תובעים מרושעים, החליטו להעמיד אותם לדין. שנים הראשונות הייתי באמת...
כשאומרים מחוץ... לילדים, אתה תפסיק להיות עורך דין, בעצם אתה היית מסוג הילדים שאמרו להם את זה.
אני לא זוכר כמה אחרים שיתפו אותי במה שהם חושבים לגביי, אני יודע מה אני שאהבתי, ואני חושב שזה די נדיר שבגיל מאוד צעיר, אתה כבר פחות או יותר מזהה את התחום שאתה בו רוצה לעסוק. אבל הנה, אחרי כמה שנים שהייתי מחוץ למערכת, הגעתי לפרקליטות מחוז ירושלים, בעיקר כדי להופיע בבתי משפט. ואחרי בערך יומיים בעבודה, אולי יום אחד, אישיותו של פרקליט המחוז המיתולוגי קירש, הביאה אותי לשנות לחלוטין את תפיסת עולמי, הזדהיתי כמעט מהיום הראשון עם עבודת עורך הדין שמייצג את המדינה, שנהנה מהלוקסוס הזה, שהוא יכול תמיד לפעול על פי מיטב הבנתו, על פי מצפונו, בעיקר לחתור לחשיפת האמת, ושהוא איננו מייצג לקוח שיש לו אינטרס, ושהוא מופיע בבית המשפט, אז כנראה בית המשפט ייתן לו את הקרדיט שהוא טוען טענות שהוא חושב שבאמת בית המשפט צריך לקבל אותן, לאו דווקא את אלה שלפי הערכתו יכולות לחלץ את הלקוח לכאן או לכאן.
אתה הובלת בעצם הרבה מאוד משפטים דרמטיים בישראל, נעלת תיק שבו גם נאשם בין היתר אלי הורוביץ, בסופו של דבר הוא זוכה בבית משפט העליון, וכמובן מעל הכל בעצם הייתה הובלת בעצם את התביעה נגד מי שהיה אז ראש הממשלה, אהוד אולמרט. בוא נשמע כמה דברים שנאמרו עליך אז על ידי מי שהיה חבר מאוד טוב של אולמרט, אמנון דנקנר.
לפי דעתי, אחרי פסק הדין הזה, פרקליט המדינה, יש אומרים שהוא צריך להתפטר, לדעתי הוא צריך להתאבד.
אז משה, עברת שם ויה דולורוזה רצינית, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה מוצא איזשהו מכנה משותף בין מה שנאמר עליך, ובין ההתקפות שהיו עליך אז באותה פרשה, לבין מה שבעצם התקפות אולי שבעצם מנהל בנימין נתניהו על מערכת שלטון החוק היום.
משהו משותף אולי יש, כי בשתי הטקטיקות שבחרו בהם כל אחד משני הנאשמים, יש יעד שהם רוצים להשיג אותו, אבל הם פועלים בזירות שונות. נתניהו פועל בזירה שבה הוא יצריך לשכנע את הבייס שלו, כמעט לא משנה מה הוא יגיד להם, ואולמרט ידע שהבייס שלו הוא לא כזה שיהיה מוכן לקבל מתקפה רבתי על כל המערכת, והוא החליט לטפל בתיק בי, משום שהיועץ המשפטי מני מזוז פרש די בסמוך לאחר תחילת ההליכים. אני הופעתי גם בתיק הזה בחלק בהליכים, בעדות המוקדמת. אני הייתי בהמשך הדרך פרקליט המדינה שטיפל בפרשה כולה, וכאן יכולים היו להיות לו שלושה מניעים לפחות, אם לא יותר. אחד, לערער את אמון הציבור בניקיון הדעת של מי שקיבלו החלטות לגביו, משום שפוליטיקאי חייב לשאוף לכך שהציבור יאמין לו ולא יקבל טענות על כך שהוא חס וחלילה עבר עבירות פליליות. העניין השני הוא להרתיע. אם אני הוא זה שמקבל את ההחלטות, והיו עוד תיקים, אגב, היו תיקים שאני סגרתי לו גם כשהייתי פרקליט מחוז והוא היה ראש העיר, ואחר כך גם כפרקליט מדינה, אבל בפרשה הזאת של טלנסקי, ראשון טורס, ואחר כך הולילנד, היה ברור לו שאני הוא זה שמקבל החלטות, ואם אתה יוצא במתקפה כנגד מי שהיה בעבר, אפילו במובן מסוים ידיד, כן, אז זה יכול להועיל. וגם אולי כדי להביא לכך שיבצר בגלל המתקפה האישית בדרכים שונות, מין תיווצר יריבות שאולי תביא אותי לפסול את עצמי. אינני יודע מה בדיוק היו השיקולים, אבל כך פחות או יותר התייחסתי, או ליותר דיוק, החלטתי לא להתייחס לאופן שבו הוא התמקד בי.
עידו, כשאתה רואה בעצם את ההתקפות שהיו אז ואת ההתקפות שיש היום, ואתה שומע את ההסבר של לדור, אתה חושב אותו דבר?
אני חושב שנאשמים מהסוג הזה, שהם בתפקידים רבי כוח, ונתניהו, ההבדל העיקרי בינו לבין אולמרט, זה שהוא המשיך להחזיק בתפקיד ובעוצמה הפוליטית, וגם ממשיך היום להחזיק בעוצמה הפוליטית. הם מנצלים את כל העוצמות האלה כדי להתקיף את המערכת בכל אחד מהמגרשים שבהם מתנהל המשחק הזה, כולל המגרש הפוליטי והמגרש השלטוני, כי ההחלשה של אמון הציבור בפרקליטות ובחוקרים היא משהו שמשרת את תוצאה סופית, וגם בראיית המסע ומתן שאנחנו רואים עכשיו על הסדר טיעון, כשהצד השני חלש יותר, אז הוא נוטה להתקפל יותר מהר.
אז לפני שנמשיך, באמת אולי נשמע רגע את מה שאמר בנימין נתניהו בעודו עומד, כשמאחוריו כל השרים בעצם ממול בית המשפט המחוזי בירושלים.
גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
אז בעצם ההבדל בין נתניהו ואולמרט זה של
נתניהו... הבייס השונה.
בדיוק, של נתניהו יש בייס אדיר והרבה מאוד...
שיקנה כל מה שהוא יאכיל אותו, ובעוד שאולמרט לא יכול היה באסטרטגיה כזאת לפעול. יכול להיות שהוא גם מלכתחילה לא היה בוחר בה, כי הוא אדם אולי בעל ערכים אחרים, אבל היא לא הייתה עובדת גם אם הוא היה בוחר בה.
לנתניהו היה בייס גדול של מיליון ומשהו בוחרים, לאולמרט היה בעיקר את נוני מוזס וחבריו אנשי העסקים העשירים. אז בואו ניגש לעניין עצמו, משה. מהרגע בו נחשפת עסקת הטיעון המתבשלת במחשקים ובמסתרים, אתה לא מהסס לרגע וישר הגעת לאולפנים והזהרת שזאת עסקה הרסנית ומסוכנת.
חד משמעית, לא כל כך הגעתי להרבה אולפנים, אבל הסכמתי לחרוג במנהגי, לסרב, להתראיין, וחשבתי שזה מספיק חשוב, ושאני רוצה להשמיע את דעתי. אני חושב שהעסקה הזאת היא באמת לחלוטין פסולה, היא לא נמצאת אי שם בגבולות ההחלטה הסבירה שהמערכת יכולה הייתה לקבל, ולכן היה צריך לפסול אותה. אבל כדי לנמק, אני אצטרך לשנייה אחת לעסוק בסיבות שעושים הסדרי טיעון. אני בעד הסדרי טיעון. כולנו בעד הסדרי טיעון. 80% אולי מהתיקים במדינת ישראל בצורה זו או אחרת מסתיימים או לפחות נמשכים עם הסדרי טיעון חלקיים או שלמים ומלאים. זה בסדר גמור. ההסדרים האלה נועדו להשיג תכליות, ורק אם התכליות האלה מושגות, אז יש הצדקה להסדר הטיעון. אתה לא עושה הסדר טיעון בגלל שיש לך תחושת בטן שזה מה שהיית רוצה. אתה עושה את זה כאשר אתה יכול לכתוב נייר, ולומר, הסיבות שהגעתי להסדר טיעון הם א', ב', ג', ד', ומה הן יכולות להיות? הן למשל יכולות להיות שתהיה הודעה. הודעה אמיתית, הודעה שאתה יכול לסמוך עליה, שהיא תורמת משהו. כי אם בעיקר בתחום הזה של שחיתות שלטונית, מגיע אדם שיכחיש, ועכשיו הוא מוכן לקבל על עצמו את הדין, להקות על חטא, להשלים עם כך שבאמת הוא חרג בגבולות החוק והמותר, והוא מתוודא, יש איזו חשיבות ציבורית, יכולה להיות. במקרה שלנו, לפי הערכתי, אין לזה שום סיכוי. להודעה הזאת שהיא תעשה ותתרום את אותו אפקט שהוא חיוני לכך שאנחנו נסכים להודעה. אחר כך יכולה להיות ודאות. כאשר אתה לא בטוח, יש חריות, הן מספיקות להגשת כתב אישום. קרי, יש סיכוי סביר לשכנע את בית המשפט, מעבר לספק סביר, שפלוני עבר עבירה. אבל זה בכל זאת בנוי או מבוסס על ראיות שחלקן אולי הן לא בטוחות מספיק, הן לא ממש מייצרות את הסיפור, קשה לדעת איך הדברים התפתחו, ואז בחלק גדול מהתיקים עושה התביעה הערכה של מה באמת הסיכוי שלנו להגיע בסוף לתוצאה כזאת או אחרת, ואומרת התביעה, אני מוכנה לוותר במקצת, ולא לעשות מחירות, חירה כללית של כל הרעיונות שהופיעו בכתב האישום, כי אז צריך לפקפק בצדקתו של כתב האישום מכתחילה. מכל מקום, הסדר טיעון יכול להיות כאשר אתה רואה הדברים הם לא לגמרי בטוחים, הם ברמה הזאת שנדרשת במשפט פלילי. אחר כך יכול להיות חסכון בזמן, גם זה יש לזה משמעות. וברוב התיקים, אני חושב, הוא אחד השיקולים שמשחקים תפקיד. אתה חוסך בזמן, במשאבים, גם זמן שיפוטי של בית המשפט, גם בזמן של פרקליטים. זאת אולי אחת הסיבות העיקריות ש-80% מהתיקים בשורה זו או אחרת מגיעים לקיצורי דרך, בין היתר במסגרת הסדר טיעון. אתה לא סתם סוגר את התיק.
בוא נעבור על כל הסעיפים האלה ונראה אם הם רלוונטיים לתיקי
נתניהו. נתחיל בהודעה. כן. נתחיל בהודעה. אני מציע שאנחנו ממש לא ניתן בעצם כמעט שום משקל להודעה בפרשה הזאת. כי עוד לפני שהיא בכלל נמסרת לציבור, מושמעת בפני הציבור, ובהמשך הדרך גם אחרי שהיא תימסר, ואפילו אם יפקום על רגלה והנאשם נתניהו, ויצהיר הצהרה שבוודאי יעבדו עליה בקפדנות, כדי לדייק בדיוק מה צריך להיות מוצא פיו, ואז באופן טכני הוא יצטט את הנייר שמונח בפניו. מה הערך של הודעה כזאת? מישהו באמת מאמין שההודעה הזאת תביא לכך שהציבור יגיד, הציבור זה ציבור רחב ומגוון. הציבור שלו, שזה חלק ניכר בתוך מדינת ישראל, ממש לא יקנה את זה, הוא יבין שהיו הרבה סיבות שאני לא מצליח, ואני לא חושב שכדאי לעסוק בהן, אבל כל אחד מאיתנו מבין איך בדרכים מניפולטיביות כאלה ואחרות, אפשר אחר כך לתמרן ולהסביר ולתרץ שההר הוליד עכבר, ושהוא היה מוכן להודות במשהו שהוא כבר כמעט כלום, הוא בעצם ברמה הטכנית, והוא רצה לחסוך את הסבל והיסורים של משפחתו בהמשך המשפט, ורצה גם לתרום למדינה ולמפלגה בכך שהוא משחרר את כולנו מהמועקה הזאת שמנהלים את המשפט, אבל אם מישהו חושב שהוא באמת מקבל על עצמו את האחריות, אז הוא כנראה מאוד מאוד נאיבי. אז ההודעה איננה משכנעת, אותי היא לא משכנעת.
צריך גם לומר שגם הרעיונות שעלו על כל מיני מכתבי צד שיחתמו עליהם בצד הסדר הטיעון כאיזושהי הוכחה לאמינות ההודעה, גם זה לא יעבור, וגם הבייס הפוליטי של נתניהו מושקע בדבר הזה. כל הדוברים שהסבירו שהתיק תפור ושה חוקרים תפורים, ושהמפכ"ל והיועץ שמונו על ידי ממשלות נתניהו, הם כולם הם תופרים לו את המערכת. הם לא יקומו מחר בבוקר ואחרי ההודעה ישנו את דעתם וימירו את דעתם.
עידו, אתה צודק לחלוטין, אני רק רוצה עוד טיפה להרחיב בעניין הזה. מי זה כל הדוברים האלה? יש לו קודם כל את עיתון ישראל היום, ואחר כך יש לו את ערוץ 20, ואחר כך יש לו עוד שורה ארוכה של כלי תקשורת שעובדים בשבילו, כאלה שלא כל כך מוכרים לי, אבל אני יודע שהם גם קיימים. ויש בעיקר את קבוצת התומכים שמקריאים את דפי המסרים שנכתבו בזמנו בבלפור, והיום אינני יודע איפה בטר כותבים אותם, והם לחלוטין פחות או יותר נשלטים על פי המסרים האלה, כי הם חוששים, הם מפחדים כלשונו של ביבי נתניהו לסתות, ואפילו במילה מתוך מה שנחשם בפניהם, משום שהם יודעים שפוליטית הם מסכנים את המשך הקריירה הפוליטית שלהם. כל אלה כבר התחילו לעבוד, הם עובדים כבר לאורך שנים בשליחותו של נתניהו. עכשיו כל אלה יביאו לשני תהליכים. תהליך אחד זה כיבוש התודעה של כל אלה שכבר היום הרי משוכנעים, זה הבייס שלו, משוכנעים שלא עבר שום עבירה, שאין כלום ולא היה כלום ושעושים לו עוול, ועוד נדבר על האם באמת זה נכון מבחינה משפטית או עובדתית. והדרך השנייה היא לסכל את האפקטיביות ואת המימוש האפשרי של תוצאות ההליך אם יהיה הסדר. כי אפילו עניין הקלון, בהנחה שהוא יחתום על הקלון, אבל גם עניינים אחרים שיוסדרו, הם הרי גמישים. יש דרכים במדינה היצירתית שלנו, שבהמשך הדרך, מי שיש לו כוח, יכול להביא לתמורות, לשינויים, להפקעת ההישג הזה מידי תודעת הציבור, והחלפתו במשהו אחר לגמרי. יגידו לנו שהנה העם במדינה דמוקרטית הרי בחר, ויכול להיות שהוא יקבל באמת איזה אחוז יותר גבוה מאשר כל האחרים יחדיו. מה זה משנה? מכל מקום, יתנו לזה משקל. יכול להיות שבאופן מעשי אחר כך יבקשו חנינה, או שיבקשו לבטל את הקלון, ויכול להיות שנשיא המדינה, שאגב נדבר לי, הוא תמך במינויו, אולי הוא מצפה גם שנשיא המדינה גם ילך לקראתו, וכדי לעשות שלום בית ולתקן את האווירה הכללית במדינת ישראל, הוא ילך לקראתו, ולכן אי אפשר לתת משקל להודעה הזאת. עכשיו, הנימוק העיקרי שהזכרתי הוא, מתי אתה עושה הסדר? מתי אתה מוותר? צריך לזכור בראש ובראשונה שאדם, על פי השקפת היועץ וכל הצוות שהיה איתו, עבר עבירות פליליות. הן עבירות פליליות מאוד חמורות. הן שחיתות שלטונית שמתבצעת על ידי הגורם הבכיר ביותר במדינת ישראל ברשות המבצעת, וגם חבר הכנסת אולי המשמעותי ביותר בגלל השפעתו, מיקומו, השפעתו, מרכזיותו. הוא זה שמבצע ביותר מעניין אחד למשך תקופות משמעותיות עבירות פליליות שפוגעות מאוד בערכים מוגנים שכל עולמנו הציבורי בנוי עליהם, והוא אותם מפר. על מה אתה מבסס את ההחלטה לסגת מהחומרה כפי שהיא? האם כשמדובר בראש ממשלה שביצע עבירות כאלה צריך להקל איתו, או צריך להפך, לראות את זה כנקודת חומרה? צריך להכביד עליו על כך שהוא ביצע עבירות כאלה. כי במובנים מסוימים קל היה לי לפחות לשכנע את עצמי, ואולי גם את מי שמאזין לנו, שהעבירות האלה אולי הן החמורות ביותר בתחום השחיתות השלטונית שנעברו בגלל שלל נסיבות שאופפות את הפרשה הזאת. כמו שאמרת, השחתת העיתונות. כי בדרך כלל, כאשר למשל אפילו מדובר בעבירת שוחד. אז אנחנו יודעים שעבירת שוחד היא עבירה חמורה, 10 שנות מאסר, בצידה מי שעובר אותה. למה? כי מישהו קנה את הטיית שיקול הדעת של עובד הציבור. זאת החומרה של העבירה. הוא נתן לו נניח טובת הנאה, הוא נתן לו כסף נניח. הכסף עצמו לא באופן אמיתי עד הסוף מעניין אותנו. אכפת לנו שמישהו קצת עני יותר ואחר קצת עשיר יותר? זה מה שמעניין אותנו? בפרשה הזאת, ההטייה, המתת, התמורה, כן? בפרשה הזאת היא הטיית סיקור הדעת, השחתת הרשות הרביעית בנושאים המרכזיים ביותר. זאת אומרת, מכאן ואילך, בעיתות אחרונות, אני פתאום רואה סיקור
רואה. לא גונבים פה מכרז, שזה דבר ספציפי, אלא גונבים את דעתם של כל אזרחי מדינת ישראל.
בלי שהם יודעים. כך נכון בוואלה, כך נכון בידיעות אחרונות. זאת אומרת, זה הרבה יותר חמור במובן הזה מכסף. אוקיי? אז למה אתה עושה את זה? למה אתה מגיע לכך שאתה מוכן בעצם להפחית מאוד, לעקור מתוך כתב האישום את עיקריו, את מאפייני החומרה שבו. זה אינני יכול להבין. אז אני שואל את היועץ, נניח שמנדל נמצא פה באולפן, והוא צריך לתת תשובה. מישהו יכול להציע תשובה במקומו?
כן, אני אציע. אני חושב שבאים האנשים מצידו של נתניהו ואומרים, שוויון בפני החוק עובד גם בדרך ההפוכה. עם נאשמים אחרים, בכירים בתחום הציבורי, אנשים כמו שלומי לחיאני, סטס מיסז'ניקוב, אפילו אולמרט בעבירת השיבוש בסופו של דבר, עשו הסדר טיעון, כי האיש היה מוכן להודות ולשלם עונש שנראה סביר במסגרת הסדר הטיעון. אז למה לא עם נתניהו? מה? שוויון בפני החוק זה גם הזכות לעשות עסקת טיעון, כמו 80% מהתיקים במדינת ישראל שאתה ציינת.
אני אומר לך, עידו, את הדבר הבא, הצליחו לייצר את הרושם השגוי, לצערי, לא רק בקרב תומכיו של נתניהו לכאורה, אלא גם אני שומע פרשנים ואפילו אנשי אקדמיה בתחום המשפט שמדברים על כך, שכאילו המדובר בתיק תקדימי, שסיקור תקשורתי הופך להיות פתאום עבירת שוחד. אנחנו זוכרים את אמירתו של, אני חולק עליה לחלוטין, של קודמי, לא, מי שהחליף אותי, שי ניצן, שאמר שמדובר בתיק תקדימי, התיק הזה הוא תיק מינורי מבחינת המורכבות המשפטית שלו, ומג'ורי מבחינת הראיות שתומכות באישומים. משום שהצליחו להשלות את הציבור, להטעות את הציבור, ולייצר את הרושם, שכאילו מדובר פה בשוחד שהוא סיקור עיתונאי, והיכן בעולם הדמוקרטי, כאשר יש עיתונות חופשית, מישהו בכלל מתערב במערכות היחסים שבין פוליטיקאים לבין העיתונות. מותר להיות בקשר עם עיתונאים כדי לבקש אותם שיסקרו את עצמו באופן חיובי, ואולי פה ושם גם להציע להם או להפנות את תשומת ליבם לכך שהיריבים שלהם עשו כל מיני דברים לא כל כך טובים. הוא לא עובר שום עבירה, גם אם זה נפח גדול וגם אם זה בנפח קטן. מתי זאת מתחילה להיות עבירה? כאשר מדובר בעסקה. בעסקה של תן וכך. עבירת השוחד היא עבירה שיש לה שני צדדים. האחד נותן ואחד מקבל. עכשיו, אם אתה אומר לאלוביץ', תשמע, אני מבקש ממך שמחר בבוקר תתפרסם ידיעה חיובית עליי או על משפחתי, עד כאן זה בסדר. אם באותה תקופה שאתה מבקש את הבקשה הזאת, ושורה ארוכה של בקשות שבעצם הופכות אותך לבעל השליטה כמעט במובנים מסוימים של העיתון או האתר שלו החדשותי, אם אתה אומר, ובמקביל אני ער לכך, כי אתה מבקש אליי, אתה פונה אליי בדרכים רבות ומגוונות, שאני אפעיל את סמכויותיי על רגולטוריות, ואני אאשר לך כל מיני בקשות כאלה ואחרות, זאת עסקת שוחד לכל דבר ואינן. אם ניקח למשל לפרשת נוני מוזס, נוני מוזס לא היה מרוצה שיש ישראל היום, שהוא נראה כמו ידיעות אחרונות, הוא מחולק חינם בתחנות רכבת ובבתי חולים ובעוד שורה ארוכה של מקומות, הוא פתאום הפחית במאות אלפי עותקים ליום את התפוצה שלו, הוא פתאום רואה שהם מאיימים בכך שהם יופיעו גם בשישי שבת, הוא מפסיד לקוחות, הוא מפסיד יוקרה בתור ראש הרשות הרביעית כעיתון מוביל, והוא גם מפסיד הכנסה מפרסומות, כי הוא פתאום, פרסומות צריכות להתחלק בין שני עיתונים, ואז הוא בא נניח לראש הממשלה ואומר לו, אני מבקש אותך, תפעיל את היכולות שלך, את הסמכויות שלך, כמנהיג המדינה. כפוליטיקאי מספר אחד, כחבר כנסת בכיר, ותחוקק חוק שמגביל את ישראל היום. בתמורה אני אתן לך $1,000,000. אף אחד, אולי אפילו הביביסטים, לא יגיד שזה לא עבירת שוחד. מה ההבדל בין $1,000,000 לבין אני אתה את הסיכור שמכאן ואילך אני אבטיח את זה שאתה תמשיך כל עוד אתה תרצה להיות ראש הממשלה? מה ההבדל? ההבדל הוא שעל פי כתב האישום הוא עבר עבירה הרבה יותר חמורה. הוא עבר עבירה שא' שווה ומהווה טובת הנאה, בעלת משמעות לאין ארוך יותר גדולה $100,000,000 לפוליטיקאי מהקליבר של ביבי נתניהו. הוא פתאום מקבל את הכלי התקשורת המרכזי שבאמצעותו יכול להבטיח את שלטונו. זה שווה הרבה הרבה יותר $1,000,000. אבל כפי שאמרנו קודם, זה גם משחית את הרשות הרביעית. זאת אומרת, אז זה היה עבירה ברורה. את זה לא מספרים הביביסטים.
אני לא משפטנית, אבל ההתנהלות של הפרקליטות במשפט הזה, אני מודה שהיא נראית קצת מבולבלת.
ענת, אני חייב לציין אגב, שאני ממש לא חושב שהפרקליטות, אני עקבתי וקראתי, אני גם ראיתי בלייב את העדויות של כל הזה, וגם קראתי את הפרוטוקולים, ואני חושב שהפרקליטות לא מסתבכת, ואני חושב שכל מה שהפרקליטות...
גיא, אם הפרקליטות לא הייתה חושבת בעצמה שהיא מסתבכת, היא לא הייתה ממהרת ללכת ל...
לא, אז תכף נשמע מלדור.
אז אני מציע לך לחשוב אחרת, אני יודע אחרת. אני לא מעריך אחרת. אני יודע אחרת. הפרקליטות לא חושבת שהתיק איננו מתפתח בדיוק כפי שהפרקליטות העריכה שהוא צריך להתפתח, ובמובנים מסוימים אפילו יותר טוב. אבל, ענת, גם את, כמוני וכמו כולנו, חשופים לתקשורת. ואם יום-יום מופיעים אותם שליחים, ומפמפמים בתקשורת, הרי כולם רואים איך התיק כבר התרסק, איש כבר לא נותן אמון בכל התיק הזה, ותראו איזה דברים איומים ונוראים עשו החוקרים במשטרה מול ניר חפץ ומול אחרים. הם מתרשמים שכאילו באמת מתעוררות שאלות אמיתיות ברמת העובדות היסודיות בכתב האישום, שכאילו התיק מתחיל להתרסק.
אז למה ליאת בן ארי לא אמרה למנדלבליט לפני שבועיים, תעצור אדוני?
אני לא יודע, אני גם לא אתייחס לדיונים הפנימיים שם, אבל אני אומר לך, אין לך שום יסוד להניח שמישהו מצוות הפרקליטים, או ממי שמלווה את התיק בייעוץ, הגיע להערכה שמשהו מהתזה העובדתית שביקשה המדינה להניח על שולחנו של בית המשפט מתוך עדותו של ניר חפץ, לא הועבר כמות שהיא הריחה וכיוותה לשולחנו של בית המשפט. שום דבר מזה לא קרה בבית המשפט.
אני לא חושב שההצעה, אני יודע שההצעה להסדר טיעון לא הייתה יוזמה של היועץ ולא הייתה יוזמה של הפרקליטות, היא באה מהצד של נתניהו. זאת אומרת שאם יש צד שמעריך את מצבו לא טוב ורוצה ללכת לעסקה, זה הצד של נתניהו, וכשהוא בא לעסקה הוא כמובן דורש את הדרישות הנוחות לו, ואחר כך מתחיל את המסע ומתן.
בסדר, אבל היה צד שהסכים לדבר איתו.
אני חושב שמטעמי, או... אז פה, וזאת הייתה השאלה שלי גם ללדור, מטעמי שוויון בפני החוק, שבאים ליועץ ואומרים לו, בוא נדבר על עסקה, אז הוא חייב להשיב. הוא חייב להשיב, כי זה, אי אפשר להגיד לנאשם, אני לא מדבר איתך בכלל, לא יהיה עסקה בתיק הזה. אבל אחרי שעושים את השיח הראשוני הזה, ופה גם שאלתי ללדור, אני חושב שבתיק הזה, כל השיקולים מוליכים בגלל עוצמת הראיות, בגלל החשיבות של התיק, בגלל שזה עבירות השחיתות החמורות ביותר שאפשר להעלות על הדעת מצד איש ציבור, כמו שאמר לדור עצמו, אפילו עבירות הפרת האמונים, הם ברף הגבוה נושק לעבירות שוחד, ואלה עבירות שהיועץ עצמו אמר שהוא רואה בהם דברים שנוגעים לדמוקרטיה, זה המקרה שבו לא הולכים לעסקת טיעון נקודה.
חד משפעית, אבל כרגע עידו, כרגע אנחנו עוסקים בשאלה האם התרופפה מסכת הראיות. אני אומר לך, היא לא התרופפה.
חד משמעית, לא. התיק קרס, זה שקר מוחלט, פייק ניוז.
אז רגע, אני רוצה דווקא לשאול את עידו, אתה מדבר עם אנשים בפרקליטות, אני מתארת לעצמי, ואנחנו פה עסוקים בספקולציה, אבל יש להם איזשהו הסבר למה מנדלבליט מוכן להקשיב לעסקת טיעון, שבועיים לפני שהוא פורש, צריך להגיד, זה נראה קצת חשוד, לא?
אני חושב שברגע שמרימים את הטלפון, יועץ, כמו שאמרתי, מטעמי שוויון בכל פרקליט אחר היה...
זה מה שקרה פשוט?
אני חושב שכן. ואני חושב שמה שקרה, או הטעות פה...
תגיד לי רגע, עידו, אתה מדבר על שוויון, סליחה. זה מי שהרים טלפון שם, זה אהרון ברק. יש עוד הרבה מאוד נאשמים במדינת ישראל שאהרון ברק הרים טלפון בגינם.
אז אתה, פה זה שאלה אחרת לגמרי.
האיש הכי בכיר במערכת המשפט נהיה פה לוביסט ומאחר. יש לזה איזה תקדים שמישהו כמו ברק או שמגר מרים טלפון ומנסה לסגור עסקה?
קודם כל זה חסר תקדים, לטעמי גם שערורייתי בפני עצמו, לא יכול יועץ משפטי לא להשיב לשאלה הזו, אבל אז הוא שם גבולות, ואני חושב שמה שקרה זה שמנדלבליט לא עשה את התהליך הסדור של לזמן את הצוות, להבין ולשמוע ממנו איפה נמצא התיק, כמו של הדור תיאר, שהוא נמצא במצב מצוין, ולעשות שקלול של האינטרסים, ולהגיד, הסדר הטיעון היחיד שאנחנו יכולים לדבר עליו כרגע, זה תודה בכל העובדות בערך, וכן, ועל החיסכון בזמן שאתה נותן לנו, תקבל עונש מאסר בפועל קצת יותר קצר וקלון.
משה, למה מנדלבליט שבועיים לפני סיום תפקיד הולך לעסקת טיעון?
אני לא יודע למה הוא הולך בכלל לעסקת טיעון.
משה, עדנה ארבל אמרה פה בפודקאסט של הארץ, של ליאור, בהגשת ליאור קודנר השבוע, משהו שהרבה מאוד אנשים בעצם אומרים. אנחנו חותמים על העסקת טיעון הזאת כדי להיפטר מחר בבוקר מביבי. וזה אומרת אפילו עדנה ארבל, אוקיי? שהייתה פרקליטת המדינה לפניך. מה תשיב לטענה הזאת?
אני מודה. אני, ביני לבין עצמי, כששמעתי לראשונה שמדובר באפשרות כזאת, שיהיה פה הסדר טיעון, גיבשתי את העמדה נגד, אבל פתאום קצת ביטחוני עצמי התרופף. פתאום חשבתי, רק רגע, אולי צריכים להיות לא רק צודקים,
אלא
גם טיפה יותר חכמים.
כן.
והנה אולי קיימת אפשרות כזאת. ומה היא בעצם אומרת? היא אומרת, תראו, גוררים את המדינה במשך השנים האחרונות למרבולת של יריבויות, שסעים וכיוצא בכך. אני לא ארחיב. כל אחד מאיתנו יודע מה קרה במדינה מאז שהתחילו בפרשת ביבי. צריך לשים לזה סוף. צריך לפתוח דף חדש. צריך להבריא את החברה. ואני אומר לכם שבדקות הראשונות שחשבתי על השיקול הזה, חשבתי שיש בו משהו. ואני כרגע לחלוטין מתנגד גם לרעיון הזה, לכיוון הזה, ואני אומר לכם למה. כי מה הסיבה שהעם כל כך מפולג? זה לא בגלל המשפט, זה בגלל מה שהזינו את העם. זאת אומרת, בחר נתניהו ובחרה קבוצתו באמצעות כל הכלים שיש להם, לרסק את אמון העם במערכות המשפט והתביעה. לרסק את האמון שלהם. הוא עשה את זה דרך אגב, אני שמעתי שהוא אומר את זה בקולו, הוא דיבר לא רק על התיק שלו, שהוא חושב שנעשה לו עוול, הוא הזכיר פרשיות קודמות, ושכולם יודעים כמה הם בעצם לא ממלאים את תפקידם, הם בוגדים בעצם במשימה העיקרית שלהם, כאן צריך לנער אותם. עכשיו, כשזאת האסטרטגיה, אנחנו נתקפל בפניה לא בגלל יוקרה, אלא משום שהוא אחראי לזה. כמעט נזכרתי בדוגמה של מי שרצח את הוריו, ואחר כך רוצה הקלה, כן, משום שהוא יתום. זאת אומרת, הוא גרם לזה. זה לא המשפט. משפט אפשר לנהל מבלי שהעם יהיה מפולג. הוא יהיה מפולג במילה על נושאים פוליטיים, על נושאים חברתיים וכו' וכו'. אבל זאת הייתה האסטרטגיה שלו. את זה לקבל? אחרי שכך הוא פועל, אנחנו פתאום ניכנע, אנחנו ניכנע למשהו שנראה כמעט כמו סוג המהלכים המאיימים שפועלים על פיהם ארגוני פשיעה. בשום פנים ואופן אסור היה כעיקרון.
כמה שנים לדעתך נחכה פה לפסק דין?
לפי דעתי יכול להיות שנה, אולי שנה וחצי. גם כאן מנסים למכור לנו, אלה שרוצים להצדיק את ההסדר הזה, שזה כאילו שש
שנים. כלומר, אפשר לסגור את זה בשנה וחצי.
העדים הראשונים הם תמיד, תמיד, העדים שזה גם תלוי בית המשפט, וזה גם תלוי בתביעה שתנסה בכל כוחה להאיץ במשפט, כי יש אינטרס להביא לסיום מהיר של ההליכים. ואני מעריך שהעדים, חלק יוותרו עליהם, הם טכניים, וחלק הם עדים לא ארוכים, וחלק עם העסק כולם, ובהמשך הדרך יכול להיות שהעסק הזה יסתדר. ואני לא מעריך, ובו לא מוכן להעריך, שאיזשהו משפט מסתיים אחרי שש שנים.
כלומר, התסריט הזה שזה יימשך שלוש, ארבע, חמש, שבע שנים.
אתה יודע כמה זמן בארצות העולם זה היה מתמשך?
חודש.
שבוע, שבועיים, שלושה, כן, בפני כן, ג'ורי, והיו כן. מסיימים את זה.
אז אצלנו, התסריט שמנסים להפחיד אותנו איתו, שזה יהיה שלוש, חמש, שבע שנים, ולכן כדאי לזכור עסקת טיעון, זה שוב
לא
במסגרת הדיסאינפורמציה.
אני לא מקבל את זה, גם אם תיאורטית, בדיעבד, כשניפגש בעוד שלוש, ארבע,
על על שתי שאלות, ולפי דעתי יש לך הערכה. אחת, למה מנדלבליט הולך על זה? שתיים, למה אהרון ברק נתן את שירותיו כמתווך כאן?
גיא, התשובה לשאלה הזו תלויה גם בתשובה לשאלה השנייה, וזה ברק. מנדלבליט, כל מה שאמר לדור נכון, גם הוא עבר בראשו, אני הגשתי את התיקים האלה, אני הגשתי את כתבי האישום האלה, אני גם יודע מה זה חולל במדינת ישראל, והנה יש לי הזדמנות. אם אני אשיג את הקלון, אני הולך הביתה עם החיבוק של אהרון ברק, האייקון של מערכת המשפט, שאומר, אתה אביחי, גם עשית את זה, וגם הצלת את המערכת ואת המדינה.
אוקיי, אז זה לוביסט יקר ערך וכן.
אני לא יודע לתת הסבר, הוא לא בלתי קשור. גם למה שאני רואה כהנחות מפליגות שמנדלבליט עשה בפרשה הזאת לנתניהו לאורך כל הדרך. תפיסתו היא כנראה שונה משלי. בעוד שאני רואה את הנאשם נתניהו כמי שאם עבר את העבירות כפי שמתוארות בכתב האישום ברמה העובדתית, אז צריך להחמיר איתו, אז הנה מנדלבליט היה מוכן לאורך הדרך וגם עכשיו אולי ללך לקראתו. ואני אומר לך ש... אפילו השיקול הזה של לעשות איכשהו, לפתוח דף חדש במדינה, הוא פרובלמטי. ואני אומר לך, הקמפיין האלים והזדוני שניהלו נגד מערכות התביעה, כולל נגד מנדלבליט, היה צריך אולי אפילו להיראות כעבירה בפני עצמה של מרמה והפרת אמונים. אם ראש הממשלה שמופקד בין היתר על משרד המשפטים ועל החקירות של המשטרה, כי הוא נושא באחריות העל, אם הוא בפריים טיים מופיע מול הציבור ומרסק את אמון הציבור במערכות שהוא מופקד על שמירת האמון בהם, בין היתר בנושאים שבכלל לא קשורים למשפט שלו, אז לפי דעתי הוא מנצל את תפקידו כדי באופן שפוגע במה שהוא אחראי עליו. והוא היה צריך מנדלבליט לא רק לא להקל איתו, אלא אולי לפתוח בחקירה על העניין
משה,
הזה שעומד
משה, לא ענית לשאלת אהרון ברק. אוקיי. למה הוא עשה את מה שהוא עשה?
אני כמעט לא מעז להגיד את זה. שלי יש ביקורת על אהרון ברק. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. איך יכולה להיות לי ביקורת על האיש שהוא גדול משפטני העם היהודי בכל הדורות אולי, אוקיי? וכך אני חושב. אז אני לא מעז אפילו כאילו להשמיע את דבריי, אבל אני בכל זאת רוצה לפתוח את זה. לומר לכם. קודם כל, ממש לא מקובל. כל הפנייה הזאת. בשלב הראשון אני אפילו התבטאתי בתקשורת, כאשר עוד לא ידעתי בכלל את הפרטים, אמרתי, התייעצות שבין יועץ משפטי ליועץ משפטי לשבר, זה דבר שהוא איכשהו אפשרי כאשר מתלבטים. אני לא ידעתי שמדובר פה בשליחות שממלא אהרון ברק בעקבות בקשתו או פנייתו של נתניהו. את זה לא ידעתי. ואת זה אתה עושה בלחישה, כן, על אוזנו של היועץ המשפטי, זה הרי לא נועד לפרסום. איכשהו למישהו...
כלומר, הוא לא פרסם מאמר בעיתון, ואמר ללכת לעסקה.
הוא לא פרסם, זה לא היה ידוע, והוא הניח גם שזה לא התפרסם, ובשלב הראשון אפילו לא ידעו שזה נעשה ביוזמת נתניהו, אלא רק ידעו שהוא פנה. זאת אומרת, הוא קורא עיתונים, והוא מעורה בחיי החברה והמשפט בישראל, והוא אולי קם בבוקר ואמר, אני ארים טלפון למנדלבליט, ואני אגיד לו, תשמע, צריך לגמור את הפרסה הזאת. יכול להיות, אבל זה לא ככה. הוא פעל פה בשליחות, אוקיי? הוא אומר, פחות או יותר, מה שהעסיק אותו, זה באמת הדף החדש שרוצים לפתוח. רק הצד הזה. אבל הוא לא לקח בכלל בחשבון, הוא גם לא מסוגל לקחת בחשבון, כי הוא לא מכיר מספיק את החומר, לא את החומר העובדתי, ואפילו אולי לא את האישומים, כדי להגיד, רק רגע, תמיד צריכים להעמיד את זה במסגרת נתונים בתוך משוואה. יש צדדים שמצדיקים את ההסדר, ויש אולי שיקולים בכיוון ההפוך. הוא בא רק עם כיוון אחד. ועם זה הוא הלך למנדלבליט. רק עם הרעיון שבוא נפסיק את הפרסה הזאת. הוא לא העמיד כנגד השיקול הזה גם את המחשבה שרק רגע, ראש הממשלה עובר עבירות שחיתות שלטונית פעם אחר פעם, בהיקפים ועם נזקים כל כך כבדים, אולי זה לא מוצדק בכלל. להפך היה צריך להחמיר כפי שאני הצעתי קודם. ואז הוא משמיע את אחד הנימוקים המוזרים ביותר שנשמעים מפיו של הנשיא לשעבר, פרופסור אהרון ברק, שהוא אומר, אני זכרתי לו את תרומתו בהגנה על שלטון החוק והמשפט במדינת ישראל. אז קודם כל אני לא כופר בזה, אני חושב שהוא כך הוא התרשם אולי במהלך השנים הקודמות בעבר. אבל אתה, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אתה רואה שאותם דברים שהוא אמר בזמנו, הם בערבון מוגבל. כי ברגע שזה נוגע למשפטו שלו, להצטמחותו שלו, הוא לא פתאום נסוג מהתמיכה בשלטון החוק, אלא הוא יוצא במסע לריסוק שלטון החוק. זה דבר שאתה יכול לקחת על עצמך, ברק. עכשיו, אם לברק מותר, גם לאחרים מותר? מותר לך, גיא רולניק, להרים טלפון ליועץ ולהגיד לו, אני פונה בשליחות? זה לא מקובל.
מאוד לא מקובל.
מאוד לא מקובל.
אני חושב שברק חטא פה לערכים שהפכו אותו למה שהוא בעיני לדור, וזה הערכים של ניקיון הדעת של והטוהר של ההחלטה השיפוטית, שצריכה לבוא מאינטרס ציבורי נקי, והוא עצמו בסדרה שנקראת שופטים בשר ודם, תיאר את העבודה שלו כיועץ משפטי לממשלה, והוא סיפר על כל מיני אירועים שבאו אנשים ואמרו, אנחנו רוצים לדבר איתך, זה היה באימותים שלו עם החרדים למשל, ובאו מנהיגי החרדים אליו כיועץ משפטי לממשלה, ואמרו, אתה יודע שאם אתה לא תסכים לדון איתנו, אנחנו נעשה פה הפגנות איומות. וברק אמר, אני על הנושאים המשפטיים לא הולך לדבר איתכם בכלל, והייתה הפגנה. וזה בדיוק האופן שבו צריך להתנהל יועץ משפטי לממשלה, וברק יודע את זה, ולכן ברגע שהוא הרים את הטלפון, הוא גרם נזק לערכים שהוא עצמו בנה במערכת.
ברק יודע שאם הוא רוצה לטעון לזכותו של נתניהו, זה בשלב שאם יורשע נתניהו, הוא מגיע לאולם בית המשפט, ובאופן פומבי משמיע טענה, או דברי סניגוריה, על נתניהו בטיעונים לעונש. ועכשיו אני מגיע לסוג של עיקר. ברק, כפי שאמרנו, כולם יודעים מה מעמדו, מה משקלו, מה השפעתו. הוא עומד מאחורי דחיפת ההסדר הזה קדימה. הוא יודע כמה זה משפיע, כנראה, על מנדלבליט, כמה זה מחזק אותו באופן לא לגיטימי בעיני אחרים, בגלל עמדתו הלא מביאה בחשבון את השיקולים העיקריים, אבל בגלל עמדתו, בגלל שקוראים לו ברוק, הוא יודע מה המשקל בתוך המערכת, הוא יודע מה המשקל הציבורי, הוא גם יודע עוד דבר, שמי שינסה לאתגר את ההסדר הזה, אם יקשר. ההסדר, מי שינסה למשל בבגץ, הוא עבוד. אין לו שום סיכוי.
כי בגץ לא ילך נגד ברק.
כי הבגץ לא יגיד שהוא בלתי סביר בעליל. הוא לא יכול להתערב בשיקול הדעת של היועץ אם הוא טעה. הוא יכול להתערב אם הוא פעל בדרך שהיא בלתי סבירה בעליל. אין סיכוי שהבגץ, זאת אומרת, הוא חיסן את המהלך הזה מפני התערבות בגצית. הוא לא ידע את זה, הוא לא הבין את זה. זה דבר בעיניי מאוד 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 פרופלמטית. אני הייתי מציע, דרך אגב, באופן מעשי, אני חושב שלא עולה על דעתי שהוא גם הוא לא חושב. מצטער שהוא עשה את המהלך הזה. שהוא פתאום מתוודע לביקורת הציבורית הכל כך מוצדקת על האופן שהוא פעל. אני חושב שיהיה נכון שברק היה מופיע בתקשורת, מופיע בציבור, אומר שהוא מצטער, שהוא תשגע וחוזר בו.
אנחנו צריכים לסיים יום רביעי. אמרתי מקודם בבוקר, אנחנו כבר בצהריים. אני רוצה מכם עכשיו תחזית. מה לפי דעתכם יקרה? אגב, בתחזית שלכם, עידו ומשה, אתם יכולים גם להתייחס לידיעות על זה שאחד האנשים שדוחפים הכי חזק את בתוך הפרקליטות, את העסקה הזאת, זה המשנה של מנדלבליט, רז נזרי, זה שממילא לא רצה בכלל להגיש כתב אישום נגד נוני מוזס וביבי בתיק 2000, כלומר יש פה גם מעורבות של עיתון מאוד חזק שרוצה את העסקה. מה לפי דעתכם הולך לקרות בימים הקרובים בתוך הפרקליטות ואצל מנדלבליט? עידו.
אני חושב שהתשובה נמצאת דווקא בצד של נתניהו. אני חושב שמנדלבליט הבין את עוצמת הביקורת הציבורית והקושי שתהיה להעביר עסקה שאין בה מובנה קלון, הרחקה של נתניהו מפוליטיקה ועונש מאוד מאוד משמעותי. אולי לא מאסר, אבל בוודאי עבודות שירות יותר מהתקופה שעליה דיברו בהתחלה. השאלה היא, האם נתניהו השתכנע? אני חושב שזה המצב, השאלה אם הוא השתכנע. ביום האחרון, להבין שזו העסקה הטובה ביותר שהוא יקבל. שכנראה שאם הוא ינהל את המשפט הזה עד סופו, התוצאה תהיה גרועה יותר.
כלומר, אם נתניהו יחשוב שזו עסקה טובה, מנדלבליט יחתום עליה, עידו.
אם יספיקו לנסח אותה בדקה האחרונה, כן.
משה.
אני אשיב לך שאני לא מוכן לתת איזשהו משקל לעמדה שאני לא יודע מה הנימוקים שלה. ואני לא שמעתי מאף אחד, לא ממנו ולא מאחרים, נימוקים מדוע לא ההסדר, אלא מדוע הירידה ב-2000 וב-1000 הייתה מעבירת השוחד. אני רק שומע את כל מי שאומר שמדובר בעבירות שוחד מובהקות. אז אני לא יודע. והדבר השני הוא, שכאשר אתה בוחן את, ואני לא מדבר כרגע רק על רז, או בכלל, אני לא רוצה להיות פרסונלי בעניין, כן? שאתה מדבר על עמדות שנקשרות בתוך חדר הישיבות, אז אני רוצה לקוות שכולם פועלים בדרך נקייה, בלתי מושפעת משיקולים שנמצאים מחוץ לחדר. לרבות כאלה שנוגעים לאיך זה ייראה בציבור, ומה, איזה, איך זה משפיע על ההמשך הקריירה שלי וכו'.
האם יש פה גם שיקול של, יש פה עיתון מאוד חזק שיכול לקדם את הקריירה של אנשים בתוך הפרקליטות ולבית המשפט העליון?
אני רוצה לקוות ששיקול כזה אף פעם לא קיים, אבל בהכירנו את הטבע האנושי, אנחנו לא יכולים לשלול את זה, ובוא לא נשכח על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על החלטות ועל עמדות שהושמעו בשלב שנתניהו, הנאשם נתניהו, היה ראש הממשלה, ועל פי תפיסה די מקובלת, הוא עמד להישאר בתפקיד לעד. זאת אומרת, תמיד להיות. עכשיו, דמות כל כך כבדה, כל כך משפיעה, כל כך משמעותית, כל כך קובעת, היא יכולה להשפיע בין היתר על האופן שבו מתגבשת עמדה של פלוני או אלמוני.
אני רוצה לומר על העסקה הזו, גם אם היא תחתם בדקה האחרונה, קודם כל אני לא חושב שהיא ראויה, ואני חושב שהעסקה שתגובש בדקה האחרונה, יש הצדקה מוחלטת לתקוף אותה בבגץ, לא בטוח שיש הצדקה ליועץ משפטי, לממשלה, לחתום על עסקה כזו בשבועיים האחרונים.
משה לדור, פרקליט המדינה לשעבר, תודה רבה שבאת לאולפננו היום, ואני מתאר לעצמי שבימים הקרובים נדע כבר אם העסק הזה מת, או שיש לנו פה תקדים משפטי חדש.
או שאני מת אחרי שהדברים שאמרתי.
אוקיי. תודה רבה עידו, תודה רבה משה.
אוקיי, ענת, אז תהיה עסקת טיעון או לא תהיה עסקת טיעון? למה את צוחקת? זה נושא כבד משקל.
אני צוחקת כי אני רוצה להגיד למאזינים שלפני דקה אמרתי לך שאני לא רוצה לענות על זה, אבל הנה אתה שואל, בכל זאת אני אגיד לך שאני חושבת שלא תהיה עסקת טיעון, כי נתניהו לא ירצה אותה בסופו של דבר.
אוקיי, אז אני אתן גילוי נאות למאזינים שאני מקווה שלא תהיה עסקת טיעון, אבל אני לא יודע את התשובה. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למשה לדור שהגיע אלינו לאולפן בתל אביב מירושלים. תודה רבה לדוקטור עידו באום שהגיע אלינו מפרברי תל אביב. תודה רבה לך לענת ג'ורג'י שהגיע אלינו אחרי שהיא החלימה מהשפעת שלה. תודה רבה לדן ברומר ותודה רבה לאמיר פקטור, ולהתראות בשבוע הבא.